בבוקר שבו הוקלט הרעיון הזה ראיתי הזמנה לכנס טכנולוגי שיש בו אפס נשים מרצות, וזו בעיה שחוזרת על עצמה בכנסים רבים בתחום הזה ובתחומים אחרים. אנחנו מדברים על כך עם מארגנת כנס של מרצות בלבד, ובסוף הפרק אנחנו גם נחלק כרטיסים חינם ובהנחה לכנס הזה. כדאי להישאר בעיקר בשביל הרעיון, אבל גם בשביל הכרטיסים.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
אני אילי לוי, אני המפיקה ויוזמת של כנס מדברות דיגיטלית, אנחנו מקיימות אותו השנה בפעם השנייה, יש חוץ ממני עוד שלוש מתנדבות שעובדות איתי עליו. בחיים המקצועיים שלי אני מנהלת קמפיינים עצמאית, והכנס הזה זה בעצם משהו שלפני שנה בערך החלטתי שחשוב לי לעשות אותו. הרגשתי שצריך להגיד איזושהי אמירה בנוגע למצב ולנוכחות של נשים באירועים מקצועיים באופן כללי בארץ, ובפרט בעולם של השיווק והדיגיטל, וככה זה התחיל.
אנחנו רואים באמת הרבה כנסים שיש בהם מעט מאוד עד בכלל לא.
נכון, הרבה
אין,
פעמים...
אין נשים.
נכון, אני מודה שכמעט ולא נתקלתי במצב שאין בכלל נשים.
הבוקר הייתי.
באמת?
כן.
אוקיי, אז אני בדרך כלל רואה שיש אחת או שתיים, וזה הרבה פעמים מרגיש כמו איזשהו פלסטר. כן, יש לנו אישה. סבבה, אנחנו בסדר, אנחנו מכוסים.
למה אין נשים בכנסים?
אני חושבת שיש לזה הרבה סיבות. אני חושבת שזה נובע גם מהמקום של נשים בעולם המקצועי. זאת אומרת, מבחינתי, הייצוג של נשים בכנסים זה רק סימפטום. ויש מצב שקודם כל נשים מתקעות באיזשהו שלב בעלייה שלהם בתפקידים. יש המון מנכליות בארץ, יחסית האחוז הוא גבוה לעומת הרבה מקומות אחרים בעולם. אבל המנכליות האלו הן איפשהו למעלה בצמרת קצת בודדות, ונשים מתקעות באיזשהו שלב. הן לא מצליחות להגיע לשלב הזה שהן דוחפות את עצמן מספיק. יש גם את הדיון האינסופי על קריירה ומשפחה, עושים ויתורים, הריון, חופשת לידה וכאלו. וגם אני חושבת שיש איזשהו מקום של אנשים עצמם, הרבה נשים בעצמן, אני גם חוטאת בזה אגב, נוטות להעריך הערכת חסר של עצמן, לא לדחוף את עצמן, ובמקום שבו יעמוד גבר ויגיד, אני מדהים, מעולה, תיקחו אותי, אישה תגיד, אני בסדר, ותחשבו על זה, אולי תכניסו אותי גם. ובסוף אין מה לעשות, כשאתה מציג את עצמך ככה, אז ככה אתה, ככה מקבלים אותך.
אז בתור מישהי שאמרה שהיא חוטאת בזה בעצמה, למה את עושה את זה? זאת אומרת, למה את מנמיכה את עצמך או מוכרת את עצמך בזול?
אני חושבת שזה, כאילו, להיכנס לפסיכולוגיה עמוקה של איך שגידלו אותנו, איך שלימדו אותנו לדבר על עצמנו. נשים, אני חושבת, הגישה שלי היא גישה של חברות. אני חושבת שהרבה דברים בהתנהגות שלנו, גם כנשים וגם כגברים, זה נובע מהסביבה. זה נובע מהעולם שגדלנו בו. אני שיחקתי עם ברביות. אני מניחה שאתה לא.
שיחקתי עם בובות, אבל לא עם ברבי.
רוב הגברים, אני אומרת את זה כהכללה, כן? אתה יודע, ברור. אחי הקטן היה אובססיבי לבובות במשך כמה שנים, אבל בעצם משהו בעולם שלנו מובנה ככה. נשים...
בחברה.
כן. נשים הן קודם כל אימהות. להגיד, לתת למישהי מחמאה, זה להגיד לה, היא מאמא, היא אימהית, היא אימא עבזה. גבר הוא קרייריסט, כאילו, גבר הוא מביא פרנסה, מביא אוכל הביתה, כאילו, אנחנו עוד איפשהו במערות באיזשהו מובן. ברור שהעולם מתקדם, ברור שאנחנו עוד כבר לא שם, אבל יש איזושהי תפיסה כזאת, אני חושבת שהיא עדיין קיימת. הרבה פעמים, אגב, לא במודע ולא במכוון או במקום רע. פשוט זה כל כך טבוע בנו, שהסאבטקסט הוא כזה.
מה את עושה בכובע המקצועי שלך, כדי להילחם בזה, אם בכלל, אם זה משהו שאפשר להכניס, מאבק שאפשר להכניס לעבודה?
בכובע המקצועי שלי זה יותר מוגבל, אני בסופו של דבר עצמאית שמנהלת קמפיינים, בעיקר לסוכנויות, אין לי יותר מדי מקום לשחק עם זה.
לא מעורבת בקריאיטיב.
אני כמעט לא מעורבת בקריאיטיב, בדרך כלל מקבלת, זאת אומרת, תוכן מוכן, הכל מוכן, ואני רק מנהלת את הקמפיין. אני כן לפעמים נותנת פידבקים, שאני רואה משהו שהוא ממש צורם לי, זאת אומרת, בטקסט, אני נותנת פידבקים של, אני יודעת ש-20 אנשים עבדו על זה, אבל אני, כשאני מסתכלת על זה, יש פה איזשהו סאבטקסט שהוא טיפה בעייתי, אולי לשקול לשנות ניסוח, אולי להיות יותר רגישים.
עצם הנוכחות שלך כאישה בתוך התהליך הזה, משנה את הדבר הזה.
אני מנסה.
כי לך יש נקודת מבט של אישה שנחשפת לקמפיין.
כן, למרות שאגב, רוב הלקוחות שלי הם נשים. רוב הלקוחות שלי הם נשים. והרבה נשים גם לא רואות את זה. התואר הראשון שלי היה תואר במגדר ומדעי המדינה. אז חפרתי בנושאים האלו ואני מאוד רגישה לזה. ועדיין אני יכולה להגיד לך שרק שבוע שעבר העלינו קמפיין ללקוחה, שקיבל ריקושטים מאוד קשים מכמה מהעוקבות שלה, ולא ציפינו לזה. גם אני שקראתי את הטקסט הזה מיליון פעם, והוא היה נראה לי עובר אותי לחלוטין, ואין בו איזה משהו רגיש, ואין בו איזה משהו שהוא מדיר, מפלה, סקסיסטי או משהו כזה, עדיין היו איזה 3 לקוחות שהגיבו ואמרו, מה פתאום את אומרת כזה דבר?
וכשהסתכלת על זה אחר כך, אחרי שהן אמרו את זה, ראית את מה שהן ראו?
אני אישית לא מצאתי בעיה בטקסט.
גם לא אחרי ה...
אבל הבנתי את הפרשנות שלהן. זאת אומרת, זו הייתה פרספקטיבה מאוד מסוימת שלהן, ונושא שהן היו רגישות עליו, שאני פחות, והבנתי למה הם התכוונו. בסופו של דבר, הורדנו את הטקסט הספציפי הזה, ועלינו עם טקסט מחודש, אבל...
אולי יש בזה בשורה חיובית. לשלוש לקוחות בודדות יש אפשרות להשפיע על קמפיין.
בטח. אני חושבת שגם לאחת. כי קודם כל, על כל 3 כאלו שכתבו והגיבו, יש כנראה עוד 100 שקראו, התעצבנו ולא הגיבו. וכן, בסוף אנחנו רוצים לשמוע מה שיש לאנשים להגיד. שוב, אני לא הסכמתי איתן בטענה כלפי הטקסט, כי זה לא הפרשנות שאני נתתי לו, אבל אני הבנתי את הפרשנות שלהן, הבנתי על מה הן מבססות אותה. ובסופו של דבר, לכל אחד יש את העולם שלו ואת הפרספקטיבה שלו, ואת הדברים שהוא מגיע איתם מהבית. אז כשקוראים טקסט, זה לא רק הטקסט, הטקסט הוא לא בפני עצמו. הוא נתון לפרשנות. זה משהו שאני חושבת שחשוב לשים לב אליו, והרבה פעמים גם רואים הודעות של מפרסמים, שמפרסמים משהו, וזה כליל, וזה בצחוק, וזה הומוריסטי, והרי הטענה הכי נפוצה כתשובה למודעה שוביניסטית, זה, אבל זה בדיחה, זה הומור.
אין לכן הומור.
נכון, אנחנו לא צוחקות אף פעם, אין לנו בכלל בדיחות. באופן כללי, למין אנשי.
החלטת לארגן כנס לנשים בלבד על הבמה.
כן.
זאת אומרת, לא לנשים בלבד בקהל, למרות שזה לא לגמרי מובן לציבור.
נכון, זה האתגר הכי גדול שלי, אני חושבת, בכנס הזה. הוא מנוסח בלשון נקבה בשם שלו, אני משתדלת שהטקסטים יהיו נטולים היבט מגדרי כמה שאפשר, אבל ברגע שהכותרת שלו היא מדברות דיגיטלית, אז אנשים ישר מניחים שזה רק נשים יכולות להגיע. אפילו חלק מהמרצות, כאילו שבוע שעבר אמרו לי, וואלה, עד עכשיו לא הייתי בטוחה שבאמת גברים יכולים גם להגיע. וכן, אני רוצה שגברים יגיעו. אני חושבת שזה חשוב. קודם כל, אני לא שונאת גברים, אני לא חושבת שגברים עושים משהו מכוון כדי לפגוע בנשים. אני חושבת שזה שוב תוצאה של העולם שאנחנו חיים בו ודברים שהובנו במהלך השנים. המטרה של הכנס זה באמת לשים איזשהו זרקור על תופעה ולהגיד, אוקיי, תראו, אנחנו במצב שאנחנו צריכות כנס שמרצות בו רק נשים, כדי שיהיו מספיק נשים טובות על הבמה.
את פנית לגופים וביקשת שיתנו לך מרצות ואמרו, יש לנו גבר, ואם לא גבר, אז בכלל לא.
כן. זאת אומרת, קודם כל, הרבה מרצות פנו אליי וביקשו להרצות, שזה בעצם רוב המרצות שיש לנו בכנס. או שאני פניתי אליהן והן באות בהתנדבות, אבל באמת, בתעשייה הזאת היא גם מאוד נהוג שגופים שולחים...
גופים שנותנים חסות.
כן, ששולחים מרצה או מרצה, מרצה בדרך כלל, ונותנים חסות, והיינו בקשר, אני חושבת, עם 30, אולי 40 גופים כאלו, אם החלק המשמעותי זה נפל על דברים כמו, זה לא בתקציב שלנו השנה, זה לא בדיוק התחום שלנו, אנחנו לא בטוחים וכאלו, כשהגענו לשלבי סגירה עם בערך 5-6 כבר עלינו במספר הזה מאז שדיברנו פעם האחרונה, והם אמרו, אנחנו רוצים, אנחנו בעניין, זה בול הקהל יעד שלנו, אנחנו רוצים להיות שם, אז הגענו סבבה, גם הנושא שהם רצו לדבר עליו היה נושא שמתאים לנו לקהל ותוכן איכותי, אבל יש לנו רק גבר שירצה. אוקיי? זה... בסה. כאילו, אני לא ידעתי אפילו איך להגיב לדברים האלו. אני חושבת שזה רק הראה עד כמה באמת אנחנו צריכים את הכנס הזה. כי אם יש מצב שבו 6 גופים שרצו לתת חסות, אומרים לי, אנחנו לא ניתן חסות ואנחנו לא נגיע לכנס להרצות, כי יש לנו רק גבר, זה אומר שיש איזושהי בעיה.
אנחנו מדברים על גופים גדולים, חברות גדולות, חברות...
חלקם יותר וחלקם, 2 מהם זה חברות באמת גדולות, ו4 זה סדר גודל בינוני.
וזה גופים שבדרך כלל מנסים להדגיש את ה, כמה הם ידידותיים לנשים ושוויוניים, ו, זאת אומרת, זה הרי משהו שתאגידים היום עושים.
אני לא ראיתי את זה אף אחד באופן מובהק, אמירות פמיניסטיות אפשר לקרוא לזה, אבל זה גופים שאני יודעת בוודאות שנותנים חסויות לכנסים דומים, זאת אומרת, אנחנו גם כש... חשבנו למי לפנות, אז אנחנו לא לפנה בצורה מנותקת לגופים שהם לא קשורים בשום צורה ולא עושים את זה אף פעם. פנינו לגופים שאנחנו יודעות בוודאות שנותנים חסויות לכנסים דומים. וכן, וגם אנחנו נכנסנו לאתרים שלהם, הסתכלנו מייצבת, חקרנו בלינקדין. יש נשים שעובדות בחברות האלו. הן פשוט לא מרצות.
התעמתת איתם על הנושא הזה? שאלת אותם למה? הצעת להם שמות מתוך אותן חברות?
אני מודה שלא התעמתתי. אני לא הרגשתי שזה ממקומי לבוא ולריב עם אף אחד. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעייתיות גם, כי מצד אחד אני...
את מבקשת מהן טובה.
מבקשת טובה, כן. מצד שני, זאת אומרת, אמרתי להם, תשמעו, זה כנס שזה כל האג'נדה שלו, זה המסר שלו. אתם מבינים שאני לא אכניס גבר שירצה בגלל שזה מה שאתם יכולים למצוא. אין מצב שאין לכם אישה שיכולה לרצות. והתשובה פשוט היו לא. שוב, אני לא חושבת שזה ממקומי לבוא ולריב עם אנשים על דבר כזה, אבל אני שמתי איזושהי מראה ואמרתי, אוקיי, אז תבינו שיש פה כנראה משהו שהוא לא תקין.
זה מזכיר לי מערכון של חבורת היפופוטם, של חנות מתנות לגבר.
הלו גבר! מה זה? אישה? שלום! יש שם אולי איזה בן אדם לדבר איתו?
ביקשתי ממנו להזמין למחר 200 גרביים מסריחות ו-100 מנורות לבה בשביל המחד של הצנחנים ושיהיה חרוט עליהם!
גבר, נשאר גבר? מה גבר? את תזכרי? את יודעת לכתוב? נתק, נראה לך להכין חביתה.
זאת אומרת, אישה מראש כאילו לא נספרת כאיזשהו גורם בעל החלטה, בעל כוח, בעל משמעות.
נכון.
מצטע שאני אתפל אליהם ואני מבין שזה נושא רגיש וזה, אבל בחברות האלה יש נשים בתפקידים בכירים.
כן.
והנשים האלה לא, הם לא רוצים לשלוח אותן.
נכון.
את יכולה להבין למה? ועוד בכנס שמיועד לזה, זאת אומרת, כאילו כנס שמדגיש את התפקיד של נשים בחברות, בתעשייה, בתקשורת.
אני יכולה לנחש, זה ניחושים שלי. אני חושבת שקודם כל, ברגע שאני פונה לבן אדם, אני בקשר איתו ואני מציעה הרצאה, אז הבן אדם רוצה להרצות בעצמו. ויש פה עניין של קידום אישי. שאגב, אם דיברנו על ההבדלים בין גברים לנשים, נשים הן אגב הרבה פחות כאלו בדרך כלל, לפחות אלו שאני נתקלתי בהן. וכן, ובן אדם שיצרו איתו קשר, הוא רוצה להגיע לרצות בעצמו. זה סיבה אחת. אני מניחה שגם נוצר מצב שאם בדרך כלל לא שולחים את הנשים האלו לארצות, אז הן גם פחות מנוסות. ואז יש איזשהו גלגל של, אני לא אשלח מישהי שהיא לא מנוסה, שתייצג אותי.
אבל איך היא תצבור ניסיון אם היא לא תרצה?
בדיוק. עכשיו, חלק מהעניין מבחינתי גם בכנס הזה, זה לתת את האופציה לצבור ניסיון לנשים שהן פחות מנוסות. חלק מהשמות בכנס, זה לא נשים שמרצות בכנסים לא הרבה, וחלקן אפילו לא ירצו מעולם בכנס כזה. אני חושבת שזה בדיוק המקום, בדיוק המקום שלי לתת להן את הבמה. כי אם אני לא אתן להן את הבמה, אז מי כן?
היו נשים שפנית אליהן שירצו והן לא רצו להרצות?
לא.
לא. כי זה משהו שמארגני כנסים תמיד אומרים שהם נתקלים בו, ואני יכול להגיד לך כמראיין שאני נתקל בו הרבה. שנשים אומרות, אני לא יודעת, אני לא מספיק מבינה בתחום הזה, הרבה יותר קשה להשיג מרואיינות נשים לנושאים טכנולוגיים, למשל כאלה שאני מתעסק בהם, גם כי המאגר פחות גדול, כי מסתמכים הרבה פעמים כשמחפשים מישהו להתראיין, על אנשים שכבר התראינו, אז שוב יש את המעגל הזה של מי שיש לו ניסיון וזה, אבל גם כשאני פונה לנשים, לא מעט אני אקבל את התשובה, אני לא מבינה מספיק בזה, או אני לא רוצה, אני לא מרגישה בנוח להתראיין לפני מישהו אחר.
אני חושבת שזה קשור לנושא שדיברתי עליו מקודם של הערכת חסר. אגב, עכשיו שאנחנו מדברים, אני נזכרת שהייתה מישהי אחת, באמת, שאמרה שהיא מרגישה שהיא לא מספיק מוכנה, ושהיא הייתה רוצה שאני אחשוב עליה לכנס הבא. יש קריקטורה כזאת, שרואים גבר שמנמן עומד מול המראה, ובמראה רואה דמות של גבר חתיך, ושל אישה רזה עומדת מול המראה, ובמראה רואה אישה שמנמנה, וזה כאילו להראות את התפיסות של אנשים. אז זה אותו דבר מבחינתי בתפיסה המקצועית. נשים מעריכות את עצמן הערכת חסר. אני מכירה כמה נשים שתופסות את עצמן כמו גברים במרכאות כפולות, מהבחינה הזאת, ואני מעריצה אותן. השאיפה שלי זה להגיע למצב שאני מעריכה את עצמי באמת ביכולות שלי, וכשמישהו נגיד נותן לי מחמאה, אני אומרת, תודה זה נכון. אבל היום כשאומרים נותנים לי מחמאה, אני אומרת, כן, אבל לא בדיוק עשיתי את זה כזה טוב, ויכלתי לעשות את זה יותר טוב, וזה...
אבל זה לא סתם תסמונת המתחזה.
אני חושבת שזה תסמונת המתחזה ולא רק. זאת אומרת, זה שילוב של כמה דברים. זה איזשהו חוסר ביטחון כזה של לבוא ולהגיד, מלמדים אותנו להיות צנועות. לא במובן החושפני של הגוף, זה גם...
אני חושב שהצניעות במובן המילולי, הוויזואלי, היא חלק מהחיוות הזה. זאת אומרת, זה...
נכון.
תצטנעי, זה לא רק, זה גם מטאפורה.
כן.
זה גם, כאילו, תחסי את עצמך, זה גם מטאפורה.
נכון. למרות שאם אני מסתכלת על עצמי, אז אני גדלתי בבית שהוא חילוני לחלוטין, ומעולם לא אמרו לי לחסות את עצמי. להפך, אמא שלי רוב הפעמים הייתה אומרת לי, החצית הזאת היא לא ארוכה לך קצת? אז דווקא מבחינה הזאת, אני לא גדלתי במקום כזה. אבל יש עולם בחוץ שמדבר על זה, וענווה נחשבת כתכונה טובה לאישה. אבל לא שמעתי גבר שאמרו עליו כמשהו טוב שהוא ענב. זה לא... חוץ מבשיר, אבל כאילו זה לא... כן, יש פה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בתפיסה, בתפיסת העצמי. עצמי גם האישי וגם המקצועי של נשים מול גברים.
את דיברת עם הרבה נשים בהקשר של הכנס הזה ושמעת הרבה תשובות. מה את יכולה לייעץ לנשים מבחינה מקצועית, איך הן מציגות את עצמן ואיך הן תופסות את עצמן?
אני חושבת ש... חשוב להסתכל על עצמנו ולעשות באמת הערכה כמה שאפשר אובייקטיבית, ולהגיד באיזה מקום אני מעריכת עצמי הערכת חסר, באיזה מקום אני מקטינה את עצמי. אפילו לשבת ולחשוב על פרויקטים אחרונים שעשית, הישגים קטנים, בסופו של דבר כל הקטנים האלו מצטברים לדברים גדולים, ולפרוט אותם, את זה עשיתי טוב, בזה הצלחתי, זה היה מעולה, לדבר עם אנשים, לדבר עם אנשים סביבך, יש לי ידיד שהוא מתעסק בתחום, וכל פעם שאני מרגישה שאני מאבדת את עצמי, אני מדבר איתו ואני אומרת לו, תקשיב, 1, 2, 3, וב-99% מהמקרים הוא אומר לי, אבל תקשיבי, זה מדהים מה שעשית. והוא אגב לא הונחה מראש להגיד את זה, זה פשוט, זאת פשוט התשובה שלו. אז לדבר עם אנשים ולהתייעץ איתם, ולבקש מהם את הפידבק הזה, כי הרבה, הרבה מאוד פעמים הפידבק הזה יהיה חיובי. ומשהו שאני אישית עושה לעצמי בשביל הרגעי משבר הזה האלו, זה שכשמפרגנים לי, וכשכותבים לי תגובה מחמיאה, ושאומרים לי וואו איזה יופי, אני עושה צילום מסך של התגובה, ויש לי תיקייה עם מחמאות.
תיקיית העצמה.
כן. תיקיית, אני קוראת לה תיקיית מחמאות, פשוט ככה, וצילומי מסך של מחמאות שקיבלתי מאנשים על עבודות שעשיתי, על פרויקטים, על הכנס, וברגעי משבר אפשר לקרוא לזה, אני נכנסת לזה, קוראת איזה כמה צילומי מסך, זה קצת כזה מזכיר לי ש... אוקיי, יכול להיות שעכשיו איזה משהו הלך לי ממש על הפנים, קטסטרופה, ואני מרגישה שאני התרסקתי, אבל עשיתי גם מלא דברים טובים, ומפה אני ממשיכה הלאה. הכנס ביום חמישי, השישי ביוני, כל היום בעצם, מ9:30 בבוקר עד 3:30 בבית ציוני אמריקה.
ואנחנו רוצים לתת הטבה למאזינים. 10 המאזינים הראשונים שיכנסו לאתר עם הקוד שניתן פה, יקבלו כרטיס חינם, וכל השאר יקבלו הנחה של 20%.
digitaliot.co.il digitaliot.co.il
והקוד הוא פודקסטיקו, podcastico.
אני מקווה שנראה אתכם בכנס, גם גברים.
לי לוי, תודה רבה ובהצלחה.
תודה לך.
האזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.
וזה בונוס למי שנשאר איתנו אחרי אות הסיום. בואי נדבר על מה זה להיראות ייצוגית.
זה מושג שהוא כל כך מעורפל וכל כך בעייתי בעיניי.
זה בעצם איזשהו יופמיזם. זה קוד שמאחוריו עומד משהו אחר. פחות תמים.
זה אומר איך את צריכה להיראות. אבל איך את צריכה להיראות? זאת אומרת, תחשוב על גבר. גבר עכשיו אומרים לו שהוא צריך להתלבש ייצוגי לאנשהו, אז מה הוא עושה? הוא שם...
עניבה, חליפה.
כן, בוא נשנמך את זה למושגים הישראלים. ישראלים. חולצה מקופטרת, אולי נגיד טישרט לבנה יפה כזאת.
הטישרט בלי הקטם.
כן, בדיוק. וג'ינס או מכנס שחור או משהו כזה, כאילו זה פחות או יותר. ואולי אם הוא ממש רוצה להשקיע, הוא יתגלח. כאילו, ממש, אגזם. אבל אישה, מה זה ייצוגי? אני עבדתי פעם בתור מזכירה במשרד עורכי דין.
She's tough.
You're obvious.
And your fly's unzipped.
No, it isn't.
But it was earlier today.
You can do better.
Ooh.
האמת ששם אף פעם לא אמור לי להתלמש ייצוגי, אבל ידעתי שאני חייבת להיות ייצוגית. מה זה ייצוגית? להיות צנועה. בלי מחשוף, עם בגדים חצי מחוייתים, לגמרי מחוייתים, עבדתי בחברת ביטוח, שם אנשים היו באים בכלל עם ג'ינס וסתם קולצת טישרט. כאילו, יש פה איזושהי בעייתיות. אישה צריכה לחשוב על מה היא לובשת?
כל הזמן.
כל הזמן.
בגלל שאין קוד לבוש?
יש מיליון קודים של לבוש.
זאת אומרת, בניגוד לגברים שיש להם קוד אחד או שניים.
נכון. עכשיו, גם מה שנלבש אומר, זה לא רק הצהרה אופנתית. אומרים כל הזמן אנשים עסוקות בבגדים, אבל למה הן עסוקות בבגדים? זו כמובן הפרספקטיבה שלי. כי מה שאני אלבש אומר עליי הכל. אם אני אלבש סמלה, זה אומר עליי א', אם הסמלה תהיה בגזרה כזאת או בגזרה כזאת, זה אומר עליי ב', אם היא תהיה בצבע כזה או בצבע כזה, זה אומר עליי ג'.
זה בעצם משליך לא רק על המקצועיות שלך, אלא גם האישיות שלך וגם הבחירות שלך בחיים ועל הלייפסטייל. את דתייה, את...
נכון.
רווקה, כאילו זה, זה, זה ממש כרטיס היכרויות.
נכון.
כרטיס באתר היכרויות.
יש לי המון שמלות בארון אגב, עם באורך עד אחרי הברך, וכל פעם שאני לובשת אותם, אז אומרים לי, מה זה הלוק הדוסי הזה? וואלה, לא יודעת, יש לי 10 קעקועים, אני לא מרגישה דוסית, אבל בעיניי זה יפה. אבל יש כל כך הרבה משמעויות לבגדים של נשים, במיוחד בארץ. אגב, בחול מי שתלך עם חצאית ארוכה, לא יגידו לה כזה דבר, כי זה מקובל. אבל בארץ יש לזה המון המון משמעויות מעבר.
את רואה בעצם קוד לבוש לנשים במקום העבודה כאיזשהו משטור, או כאיזושהי מטלה?
זה התעסקות בלתי פוסקת. זה גם לא רק במקום העבודה, זה בכל מקום. גם אני בתור עצמאית שאני מגיעה לפגישות. אני מתלבשת קצת אחרת ממה שאני מתלבשת ביום יום.
טוב, זה ברור, זה כולנו, זה לכאורה.
כן, אבל המחשבה היא מעבר מעבר לחולצה הנקייה. המחשבה היא מה אני אשדר, אם אני אשדר שאני מקצועית, אם אני אשדר שאני זה, אני יכולה לשים סנדלים, אני חייבת לשים עקיבים, גם פה יש איזשהו נושא. הבגדים גם של נשים, אגב, אם תשים לב, הם בדרך כלל, מה שנחשב ייצוגי ורשמי, הוא לא נוח. זאת אומרת, כדי להיות רשמי, אתה צריכה להרגיש לא בנוח.
גם מה שנחשב יפה הוא לא נוח בדרך כלל.
נכון, נכון.
ליציאה, לבילוי.
כן, למרות שאני חושבת שליפה עוד נכנסו היום כל מיני פרשנויות נוספות. זאת אומרת, יש אנשים שאוהבים ללבוש סמלות שנטי כזה, וזה נחשב יפה, וזה סבבה, וזה לגיטימי. ליפה של היום-יום עוד יש איכשהו מקום לפרשנות. ליפה הייצוגי, זה חליפה. תחשוב על לינור אבלג'יל,
ומה שהיא לבשה. בדיוק רציתי להגיד כמה דיברו על זה.
ואנחנו יודעים כל מה שעשינו, כל מה שנעשה, הכל.
גם על הסמלה כמה דיברו, ואני זוכרת, מישהו אמר משהו על זה שזה מבליט לה את החזה או משהו, היא לבשה הסמלה שמכסה אותה מכף רגל ועד ראש, איך אפשר להגיד שזה מבליט לה את החזה? כאילו, זה... כשמסתכלים על אישה ועל מה שהיא לובשת, יש עוד מבט מעבר לרק, זה יפה, זה לא יפה, זה הכל מסובב סביב, גם המיניות, גם המקצועי, הכל יושב בתוך הדבר הזה.
מה היית רוצה לראות בעולם אידיאלי?
האמת שקשה לי להגיד. הייתי רוצה שפשוט אנשים יתלבשו איך שנוח להם ואיך שטוב להם, שאנשים ירגישו בנוח עם עצמם, שימדדו אותנו לפי המקצועיות שלנו, לפי מה שאנחנו עושים, לפי איזה בני אדם אנחנו, ולא לפי איך אנחנו נראים או מתלבשים. בעניין הזה אני חושבת שיש לנו דרך ארוכה ללכת, כי בכלל אם נתחיל לדבר גם על הנושא של דימויי גוף, אנחנו יכולים לשבת פה עוד איזה שעתיים שלוש, יומיים, שלושה. אבל כן, יש לנו דרך ארוכה במובן הזה.
נתת למרצות עצות לגבי מה ללבוש בהרצאות? זאת אומרת, זה נושא שעלה? אולי שאלו אותך?
לא, זאת אומרת, כן, אבל העצות היו לא ללבוש פסים כי זה לא מצטלם טוב, ולא לעמוד מאחורי הפודיום כי לא רואים אותן. זה העצות שנתתי להן.
שגם לעמוד מאחורי הפודיום זה איזושהי הסתרה והקטנה.
נכון, כי גם בכל זאת, הפודיום, תשים לב, העולם שלנו בנוי לגברים. פודיום הוא גבוה תמיד. ונשים, מה לעשות, הן לרוב יותר נמוכות קצת, ואז אם גבר עומד מאחורי הפודיום, גבר בגובה ממוצע, אז רואים מהכתפיים שלו ומעלה, ואם אישה עומדת, אז רואים מהסנטר שלה ומעלה. אז...
איך תיארת את זה? דרדסים? דרדסית?
כן, גמדות.
גמדות.
גמדות. כן, שרואים כזה את המצח, שמציצות מהזה. כן, זה... שנה שעברה היו כמה מרצות שעמדו מאחורי הפודיום, והתבאסתי, כי אחרי זה... גם בצילומים שלהם, רואים כזה, אישה קטנה, כאילו היא מסתובבת בבית של ענקים. יש אגב איזה ספר שאני מתה לקרוא אותו, ששמעתי עליו, על איך העולם שלנו תוכנן על ידי גברים בשביל גברים.
מדברים על זה עכשיו הרבה בתעשיית הטכנולוגיה, על זה שמכשיר שמתאים לגודל של כף יד, הוא מתאים לגודל של כף יד של גבר לבן. תמיד מציגים את המכשיר, או כמעט תמיד, בכף יד של גבר, או לפחות מעצבים את זה ככה, ואחת הסיבות היא שהרבה מהאנשים שמעורבים בבנייה של הדבר הזה הם גברים, זאת אומרת, הם אפילו לא חושבים, מבחינתם זה גודל של כף יד.
נכון. אני חושבת אגב שבאיזשהו מובן זה טבעי. זאת אומרת, כשאני רואה את העולם, אני רואה את העולם מנקודת המבט שלי. אם עכשיו יגידו לי, תעשי משהו בגודל כף יד, אז אני אקח את הכף יד שלי ואשתמש בה. אבל לשמחתנו העולם מתפתח, ולאט לאט אנחנו רואים שאנשים יותר מודעים לסביבה שלהם, ויותר שומעים דעות נוספות ובודקים עוד דברים. ואני שמחה שאנחנו מדברים על זה. כי בעולם שלפני 20-30 שנה לא היו מדברים על זה. וזה אומר שאנחנו הולכים למקום טוב.
ובתקווה שאנחנו הולכים אליו בנעליים נוחות.
אני מקווה, אם אפשר בקיץ סנדלים, זה רצוי.
לי לוי, שוב תודה, ובהצלחה בכנס.
תודה לך.